טוב, אז נושא שלנו היום מתאים גם לחודש אלול. יש מהלך שלם של שקראתי לו ככה על שם כותרת שנמצאת גם פה אצל באורות הקודש בפסקה שנקראת הירידה והעלייה. תוך כך הגדרתי גם את כל הנושא של השיעור הזה, ירידה ועלייה כסדר עולמי. זאת אומרת, אני אגיד כמה מילים ככה במילים שלנו, אחר כך נקרא פה קצת בפנים. בשורש הבריאה, אנחנו יודעים, הזכרנו את זה כבר כמה פעמים, הייתה למעשה ירידה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, למה ירידה? כי הכל היה אלוקות אינסופית, שהיא העלייה הכי גדולה שיכולה להיות. כשהכל אלוקי, אז הכל שלם. הכל בעצם הכי גדול שיכול להיות. ואז הייתה כביכול ירידה גדולה, הייתה מתוכננת, הייתה, הקדוש ברוך הוא עשה אותה בצורה מלכתחילה, שזה מה שנקרא הצמצום. מה בעצם קורה בצמצום? הקדוש ברוך הוא ממש מסלק את האור שלו ממקום מסוים באלוקות, שעכשיו אין שם אלוקות, והוא חסר אלוקות, והוא חלל פנוי מאלוקות, וזה בעצם הירידה הכי גדולה שיכולה להיות במציאות שלנו, בחיים שלנו, בכל הוויית חיינו, שאין אלוקות. כאילו, זה ירידה הכי גדולה שיכולה להיות. הירידה הזאת, ברור שאנחנו גם תכף נראה שהיא הייתה הדרגתית. זאת אומרת, הכל קורה בצורה, יש שם איזשהו סדר, איך העולמות יורדים, גם עוד אחרי הצמצום יש איזשהו תהליך מסוים. אבל המטרה של הירידה הזאת היא בשביל לעלות חזרה. זאת אומרת, כל הירידה הזאת היא כדי שהעולם אחר כך ילך ויתפס חזרה לאט לאט, ויגיע בעצם כמה שיותר קרוב למה שהיה בהתחלה. זאת אומרת, לזה שהכל אלוקי, רק בניגוד להתחלה, שהכל היה אלוקי, וזה מה שהיה. היה רק את המציאות האלוקית בלי שום דבר אחר. השינוי יהיה שפה האדם על ידי עבודתו, על ידי התקדמותו, על ידי מעשיו וכולי, הוא בעצם ירומם את כל המציאות כולה חזרה לאלוקות. זה איזשהו תמצות שאולי נראה קצת פה את הפסקה הראשונה, ואז נראה קצת דוגמאות לזה ועוד משמעות לדבר הזה. אז הוא אומר ככה, אנחנו משיגים את המציאות בתור הוויה, שהיא מתחלת ממקורה, מתחילה, כן? הולכת בתחילה הליכת ירידה מלמעלה למטה. ממהות עליונה למהות ירודה. עד שבאה לירידה היותר שפלה. עד שהיא יורדת ממש הכי נמוך שאפשר. ואחר כך היא שווה לעלות. והולכת היא ועולה מירידתה השפלה בעומק תחתית עד העלייה היותר עליונה, עד עלותה למקורה בסתר עליון. בצורה זו מובנת היא יפה המציאות בכל צורותיה. בעצם ככה הרב קוק אומר, תשמעו, אם אתם ככה תופסים את הנקודה הזאת, אתם יכולים להבין שאתם עולים פה על איזה יסוד מאוד מאוד גדול בכל הבנת החיים, בכל הבנת העולם וכל מה שקשור לזה. תכף נראה גם למה, אבל מובנו שיש כוח עליון הרודה בה להעלותה, שכבר הוחל מאז ביותה במקורה לפני ירידתה, וההתפתחות המורגשת מלמטה למעלה הוא החיזיון של צעדי התשובה של המצוי כולו. כלומר, פה הוא אומר שני דברים חשובים. קודם כל הוא אומר, כל המהלך הזה הוא מהלך אלוקי. זאת אומרת, זה לא איזשהו מקריות, זה לא איזשהו משהו שהוא בדיעבד. יש פה סדר אלוקי מלכתחילה, שמוריד את הכל, כמו שאמרנו, מסלק את האור שלו, מוריד את הכל למקום מאוד מאוד נמוך, ובעצם דוחף את הכל, אותו כוח אלוקי שעשה את אותה ירידה, שהיא הביאה בעצם לאותה חומריות, לאותה, כן, תחשבו על מציאות שהכל היה רוחני, אלוקי, ופתאום יש מציאות של חומר, של אדם, של בשר, של חיים, של אוכל, של, של חיי אישות, של הרבה אלימות, הרבה כוח, הרבה גסות, הרבה... כל הירידה הזאת, כל המרחק הזה שיש בין האלוקות לבין המציאות של העולם הזה הגשמי שנברא, כל זה יצירה אלוקית מובנית מלכתחילה, שגם דוחפת את הכל בעצם לעלות חזרה. זאת אומרת, העבודה היא של האדם, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא כאילו דוחף מאחורה ככה בצורה מאוד חלשה, כדי שהאדם יעשה את העבודה מעצמו, אבל כן, הוא בסופו של דבר דוחף את הכל חזרה למעלה. כי ברגע שהכל ירד, הכל רוצה לחזור. יש לנו בקבלה מושג שנקרא אור ישר ואור חוזר. אור ישר זה האור האלוקי הראשוני, והאור החזר זה האור שבעצם ירד עד למטה, ועכשיו הוא בצורה, אפשר לומר, תת-הכרתית פנימית כזו, בעצם רוצה לעלות חזרה למעלה. רק זה יותר קשה, כי עכשיו הוא נמצא למטה, בתוך כל החיים הגשמיים יותר, והוא צריך את כל החיים, את כל העולם הזה הגשמי, הוא צריך לעלות יחד איתו למעלה. אבל הרצון לעלות חזרה למעלה הוא מובנה בעצם העולם. ולכן הרב קוק אומר שזה צעדי התשובה של המצוי כולו. זאת אומרת, כל הנושא של התשובה, שנה שעברה דיברנו על זה בעריכות גדולה, 20 שיעורים על כל אורות התשובה מכל הכיוונים, אבל זה ודאי שורש מפורסם ובסיסי מאוד בכל הנושא של תפיסת התשובה אצל הרב קוק, שהתשובה זה לא רק איזה חטא פרטי של האדם שעכשיו מצטער וחוזר בו וכו'. תשובה זה בעצם הדחיפה האלוקית שעומדת בשורש העולם ודוחפת את הכל למעלה, וכל הזמן רוצה שהכל יחזור ויתחבר לאלוקות, רק היא עושה את זה על ידי זה שיש בחירה חופשית, והיא לא עושה את העבודה בשבילנו, אבל כן יש בתוכנו נשמה שזה מה שהיא רוצה. יש גם לעם ישראל נשמה שזה מה שהיא רוצה, וגם לעולם כולו יש בסוף נשמה שזה מה שהיא רוצה. רק בדרך צריך לעשות עבודה כדי שזה יקרה, וזה לא יקרה לבד. אבל גם אם זה לא קורה לבד, בעצם הקדוש ברוך הוא מסייע לזה שיהיה לזה את האפשרות לקרות. אם האדם רק ירצה, הוא בעצם מתחבר לרצון האלוקי, וזה נקרא צעדי התשובה, שזה שורש המצוי כולו. נקודה חשובה שהזכרנו קודם בעל פה תוך כדי הדברים, וזה הנקודה של ההדרגתיות. פה הוא אומר את זה בסוף, הפסקונת הקטנה הזאת שיש בסוף, בסוף הפסקה הזאת הראשונה, ההוויה ירדה בתחילה, משמי מרומה עד עמקי עומקיה, ומתוך כך היא מוכנה לעלות מכל ירידותיה אל מקור שורשה. וכשם שעלייתה בהדרגה איטית, כך ירידתה הייתה הדרגאית. והאורות העליונים הראשיים ניתקו מעט מעט מכללות אורם העליון בעליונים. זאת אומרת, מי שלומד את זה גם בקבלה ממש רואה את זה, שכל תהליך הצמצום וכל תהליך יצירת העולם הזה, עולם העשייה, העולם שאנחנו חיים בעולם המציאות שאנחנו חיים בתוכו, היה בצורה מאוד מאוד כאילו איטית, בתהליך, שהתהליך הוא בעצם, תחשבו על זה שהמעבר מאלוקות אינסופית לגשמיות כל כך נמוכה, זה משהו שאפשר לומר שהוא מאוד כאילו הכרחי שהוא יהיה בצורה הדרגתית. זאת אומרת, צריך כביכול לסלק קצת אלוקות, ועוד קצת אלוקות, ועוד קצת, ועוד יותר לרדת למטה, ועוד יותר, עד שזה כל כך מתרחק מהאלוקות, עד שזה כבר יכול להיות ממש דבר שהוא באמת יש לו קיום מצד עצמו, ועולם שלא רואים את הקדוש ברוך הוא, כאילו אתה יכול לחיות פה 120 שנה, ולא להכיר בזה, זה נראה קצת לכאורה עזוי למי שיש לו קצת חיישנים שיודעים להסתכל על המציאות ועל הטבע ועל העולם ועל ההיסטוריה ועל התורה ועל כל מיני דברים ועל עם ישראל, ולא לראות את זה. אבל בעיקרון, תיאורטית, אתה יכול לעבור פה 120 שנה, והקדוש ברוך הוא כל כך הצליח להתנתק. כלומר, הירידה הזאת הייתה כל כך הדרגתית וכולי, עד שזה הגיע למקום שבו באמת כביכול אתה יכול לחיות פה ולא לראות אותו. לא לראות אותו קיים, לא בתוכך, ולא בעולם, ולא בהיסטוריה, ולא בכלום. מצד שני, כמובן, אם טיפה תפתח את העיניים, טיפה תסתכל, טיפה תחשוב, טיפה תרגיש, טיפה תהיה עם זה, אתה מיד תתחבר ומיד תראה ותרגיש ותחווה את האלוקות הזאת שבעצם מסתתרת פה בכוונה, כדי שהאדם יעשה עם עצמו עבודה, להעלות עצמו ולהעלות את העולם חזרה אליו בצורה הדרגתית. זאת אומרת, זה לא יקרה בבת אחת. למי שחושב שהוא יעשה פתאום איזה משהו, וואו, טוב, זה בילד אין בתוך הסיפור, שזה דבר שקורה בשלבים. זאת אומרת, ההשגות הן קורות בשלבים. אדם עולה שלב, ואז הוא מגיע לאיזו השגה מסוימת, ואז הוא עולה לעוד שלב וכו', וככה לאט לאט הוא מגשר על הפער הזה בעצם שיש בינו לבין האלוקות. זאת אומרת, הוא נמצא מאוד למטה פה בעולם הזה, מגיע לעולם הזה, כולו מה שהוא יודע זה לאכול, לשתות, לישון, לשחק, זה מה שמעניין אותו, רק החומר, רק החיים הגופניים, ולאט לאט הוא גדל, לאט לאט הוא פתאום מתחיל ככה לעלות עוד קומה ועוד קומה, ולראות דברים יותר גדולים ויותר רחבים ויותר משמעותיים וכו' וכו', עד שבאמת הוא יכול להגיע ממש לקומות מאוד מאוד גבוהות. זה קודם כל מבנה העולם, סדר העולם בצורה פשוטה. ועכשיו, יש פה פסקה, תהפכו רגע את העמוד, אני שנייה ככה עוזב רגע את הדלג רגע על הפסקה, היא לא יודע אם נחזור אליה או לא. יש פסקה קטנה שבה הוא נותן כמה, אפשר לקרוא לזה דוגמאות או דברים קצת כאילו להמחיש קצת הדבר הזה מתוך העולם שלנו. תראו רגע את הפסקה הזאת שאומר ככה, העליות והירידות הן תדיריות, זה תמיד, במצב האדם היחיד ובמצב העולם בכללו. ומכל מקום, התנועה בכללה היא תנועת עלייה וביסום. מה שימו לב, באופן כללי אנחנו, העולם כל הזמן עולה, ותוך העליות מדי פעם יש גם ירידות. זאת אומרת, הייתה ירידה אחת ענקית שבכלל כל העולם ירד, עכשיו בגדול כל התהליך הוא תהליך שעולים חזרה, ותוך העלייה חזרה זה מדי פעם, כמו סולמות וחבלים כזה, מדי פעם קצת נופלים חזרה אחורה, אבל מיד מחפשים את הדרך, את הפס חזרה, בין אם זה האדם הפרטי, בין אם זה העולם בכלל. המצב, חילופי המצב אפילו בעת ירידה גדולה, אין להם כי אם ערך של מילוי הירח ומיעוטו, או זוטו של ים ונסיגתו, או הנשימה הפנימית המשיבה אל הרוח, את הרוח אל תוכיותו של החי, והחיצונית הדוחפת אותו מתוכו, או הערות והשינה, שאף הפי שהם נראים כהפכים, מכל מקום שניהם יחד הם מחוללי החיים השלמים. אז זה מאוד מעניין. אומר הרב קוק, כאילו מאיפה אני יודע שתמיד יהיו בתוך העליות, יהיו גם ירידות, שזה אי אפשר כנראה בלי זה. זאת אומרת, למרות שהתנועה הכללית היא תנועה של עלייה, אבל מדי פעם גם לא נצליח ונרד, אני רואה את זה מהחיים. שתי דוגמאות מהטבע ושתי דוגמאות מהאדם. בטבע, הירח. עולה, 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 נראה שלם. היום אנחנו ביום תטווה, מי שתמול בערב הסתכל על הירח, ראה אותו זה, הסתכל עליו היום, הוא יראה קצת יורד. יורד, 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 נראה לך כבר שהוא גמור לגמרי, ואז הוא עולה עוד פעם. זוטו של ים ונסיגתו. סוג של גאות ושפל. שזה משהו בגמרא במציע, אם אדם איבד משהו בזוטו של ים, זאת אומרת, יש לך איזה מצב שהגלים כזה, משהו, איזה צונמי כזה מתנפה על החוף, אפילו לא צונמי, יש איזה מין, זה, ואז פתאום כאילו, אפילו סתם בים, אתה לפעמים רואה ביום קצת גלי, אתה רואה ככה, הוא פתאום מגיע איזה 10 מטר מה... זה, הוא פתאום כובש כזה את הכל, אתה בא למחורת, הכל יבש, אפילו כבר בתוך הזה קצת יבש, זאת אומרת, יש מין תנועה כזאת, שהוא זה, ואז הוא חוזר, הוא לא נשאר שם, הוא חוזר. הוא אומר, באדם, גם שני דברים שאתה יכול לראות. אחד זה הנשימה, שזה מין, כן, הוא ככה, לוקחים אוויר, מוציאים אוויר, ואולי דוגמה אפילו יותר ככה, החזקה זה העירות והשינה. אי אפשר בלי, פה זה אפילו בצורה קיצונית, כן, אי אפשר בלי לישון. לכאורה בשינה אתה, אתה כזה פסיבי, אתה כזה גמור, אתה לא עושה כלום, אתה, הכל כזה נראה לא, לא, לא פעיל, לא, לא יצירתי, לא, לא, זה, לכאורה שהיינו צריכים להיות ערים כל הזמן, לא? יש ברוך הוא כבר היה מסדר, למה, איך, איך, אף פעם לא נהיה עייפים. יכול לסדר את זה, לא? שלא נהיה עייפים. בכל זאת, כאילו, שם את השינה, זאת אומרת, כאילו, סידר משהו שבתוך החיים יש לך איזה מין זמן כזה שאתה מעכל קצת את מה שקורה. אתה כאילו, כביכול, כביכול קצת, כאילו, קצת נסוג אחורה, ואז אתה ממשיך להתקדם. זאת אומרת, זה משהו שהוא, הוא בלתי נפרד, הוא חלק מהעניין. כן, כמובן שאדם לא צריך, לא צריך ליצור לעצמו ירידות מכוונות מבחינה רוחנית, אבל בעולם, בכלל, כשאתה מסתכל על החיים, אז החיים הם כאלה, אין אדם שיעשה טוב ולא יחטא. אנחנו בני אדם, ולכן מדי פעם כנראה יהיה איזה רגע, איזה תקופה, איזה משהו, זה, בטח למציאות כולה בכללה, וגם האדם היחיד, כנראה בצורה כזאת או אחרת, מדי פעם זה יתפוס אותנו בחיים, אז לא להיבהל מזה, להבין שזה בעצם איזשהו תוצאה של המהלך הכללי הגדול. זאת אומרת, בעצם בכלל העולם זה המהלך שלו, ירידה גדולה ואחר כך עלייה, אחר כך גם בתוך העלייה, מדי פעם יהיו ירידוניות כאלה, יהיו איזה נסיגות קטנות כאלה, ואחר כך העלייה תמשיך, זה בעצם הסיפור. ועכשיו החלק האחרון שלנו פה בלימוד היום, הוא דבר מאוד מעניין, הוא נוגע לתפיסה שהייתה רווחת בעולם ההתפתחות, בתורת ההתפתחות. תורת ההתפתחות של דרווין, אחד הדברים שהיא טענה, זה שלא היה גן עדן. אדם הראשון לא היה בגן עדן. אלא הוא כל הזמן רק עולה. הרי בעצם, לפי היהדות, נקרא לזה, לפי התורה, תכף נראה מה הרב קוק אומר את זה, אני אגיד בעל פה, אם נספיק, אני אקרא כמה שורות בפנים, אבל בעיקרון, אתה קורא את התורה בפשט, מה אתה רואה שם? שהיה גן עדן, היה מציאות מאוד גדולה, מאוד עליונה, מאוד גבוהה, ואז בום, היה חטא האדם הראשון, בפ, הפיל את העסק, ריסק אותו בצורה מאוד משמעותית, הוריד את העולם בצורה מאוד מאוד חזקה, ואז משם הוא מתחיל, כאילו, לטפס, ולעלות חזרה. תורת ההתפתחות באה ואמרה שלא היה גן עדן. למה היא חייבת להגיד את זה? למה זה קשור לכל התפיסה שלה? כי מה בעצם אומרת תורת ההתפתחות? אומרת התפתחות אינסופית הדרגתית כל הזמן. עכשיו אם אתה אומר שכאילו היינו כבר בעצם באיזה מקום גבוה של תיקון, אז זה לא התפתחות, אז זה כבר היה גדול, ואז ירד, ואז עכשיו, אבל זה לא נקרא התפתחות, זה בעצם לחזור לאיפה שהיינו. אבל אם הרעיון הוא שיש פה איזו התפתחות הדרגתית כל הזמן, אז כנראה שלא היה, אז גן עדן לא היה. וכל הזמן זה מתפתח ועולה. ככה אומרת תורת ההתפתחות. אומר הרב קוק, תראו למה זה מאוד קשור פה לשיעור הזה, לנושא הזה, וזה סתם מרתק בפני עצמו הדבר הזה, אבל זה קשור פה לעניין מאוד. אומר הרב קוק, קודם כל דבר ראשון הוא אומר את זה בהרבה מקומות, אין לי שום בעיה להגיד, התורה היא לא ספר היסטוריה, כן? זאת אומרת, אתה יכול להסביר גם את התורה בצורה אחרת, אתה לא צריך להיות נעול על זה דווקא, וגם אם התורה כביכול מסופר שהיה גן עדן, יש לזה הרבה אפשרויות איך להסביר את זה, מה זה באמת היה, וזה לא, כלומר, נגיד במילים שלנו, הוא כמעט אומר את זה בפירוש, הוא אומר, אני לא נבעל משום דבר. הוא אומר את זה גם על, על בריאת העולם בכלל, כן? ש, שאומרים שהמדע, שהעולם הוא אלפי, מאות אלפי, מיליונים של שנים וכל זה. אמר הרב קוק, בסדר, מה הבעיה? כתוב בתורה שהעולם נברא בשישה ימים. מי אמר לך ששישה ימים זה באמת שישה ימים, כמו שאתה חושב שזה שישה ימים? זה לא פשט. זה הרי מעשה בראשית, זה הכל סוד. אז גם גן עדן זה הכל סוד. ואם זה סוד, אז אני לא יודע מה הסוד הזה אומר. מה זה בהכרח אומר שבאמת היה משהו כזה גבוה, ואחר כך הוא ירד, ואחר כך עוד פעם. זאת אומרת, כלפי מי, ש... מי שחושב, נגיד, שתורת ההתפתחות, בתקופת הרב קוק היא תפסה מאוד כזה, וואו, זה היה כזה חידוש גדול, וזה תפס ככה את המדענים. והרב קוק ישר אמר, יש בזה הרבה נקודות אמת, ו... אבל עם הזמן זה יקבל את הדיוק שלו, מה זה באמת ומה זה בדיוק וכו' וכו'. אבל בכל מקרה הוא אמר, אני לא נבהל, אין שום בעיה, אנחנו יכולים להסביר בתורה מה, ש... מה שצריך, מה שנכון, אפשר להסביר בתורה, כי התורה היא לא ספר היסטוריה, היא ספר אמונה. ולכן זה לא חייב להיות שזה כפשוטו, אם כתוב, ובהייתה השם לוקים את האדם בגן עדן. בסדר, אז מה זה? מה זה גן עדן הזה? זה באמת איזה מין משהו ש... כמו שחשבנו בגן, בגיל 5, איזה מין איזה מקום יפה כזה, מלא עצים והכל טוב.
אבל אם אומרים על כאילו כל דבר כזה שהוא בא להגיד לך משהו שהוא לא באמת קרה, אז מה כבר נשאר לך מהספר תורה שהוא באמת קרה?
הפוך, נשאר...
אתה לא יכול להגיד עליו שהוא...
נשאר הכל. לא, הרב קוק אומר את זה בעיקר על מעשה בראשית, על דברים כאלה מהסוג הזה. כלומר, אחר כך יש דברים, קרו, אהבות, הוא לא אומר, הכל פה משלים ופתגמים. אגב, הרמב״ם לא נבהל מלהגיד על חלק מהאירועים שמסופרים בתורה כסיפורים. במורה נבוכים, הרמב״ם אומר שהם היו בחלום, בזה, משל, ולא היו כפשוטו. הוא לא נבהל מזה. שלא הכל היה כמו שזה נראה לך. אבל בגדול, בוא נגיד, רוב הפרשנים האחרים, ברגע שיש מציאות, סיפורים, שזה, אז אתה נוטה יותר. אבל מעשה בראשית, בעיקר הרב קוק אומר את זה, מעשה בראשית. מעשה בראשית, הרי המשנה בחגיגה אומרת שזה סודות. יש מעשה בראשית, מעשה מרכבה. נכון? אז זה סוד. אז מה אומר סוד? מה סוד אומר? סוד אומר שהוא לא בהכרח כפשוטו. אם אתה אומר סוד, זאת אומרת, יש פה דברים עמוקים שאתה לא מבין אותם. אז לא משנה, הרב קוק תכף יגיד פה למה הוא חושב שכן היה גן עדן. אבל לצורך מה שנקרא, לצורך האובייקטיביות, לצורך המחשבה כאילו שתהיה הכי נקייה והכי רגועה והכי זה, הוא אומר הרב קוק, אין לי שום בעיה לומר, לא, אתה רוצה, אם יוכח, אם יוכח, בוא נגיד ככה, אם יוכח מבחינה מדעית שהייתה תורה של התפתחות, וצורך העניין לא היה גן עדן, אין לי שום סתירה לזה מהתורה. כמו שאין לי סתירה מזה שכתוב שהעולם נברא בשישה ימים. אז בוא נגיד, כלפי מעשה בראשית זה ברור שזה ככה, זה סוד. דברים אחרים זה כבר משהו אחר, זה כבר התורה באמת מספרת דברים שהיו עם בני אדם. בני אדם ועם חיים ועם דברים שקורים בצורה יותר כבר שנוגעת ממש להיסטוריה של עם ישראל, כאילו מהאדם הראשון וכדומה, אבל כלפי, העיקרון הוא שהתורה צריך להבין, התורה היא לא ספר היסטוריה, אלא ספר רוחני. וזה מאוד משנה את כל התפיסה. זאת אומרת, אם אתה עכשיו חושב שזה ספר היסטוריה, אתה מחפש בכל דבר, כאילו, מה בדיוק היה? איך זה בדיוק היה? כאילו, ואם אתה מבין שזה כל דבר, זה מסר. זה בא להגיד לך איזה רעיון, בא להגיד לך איזה משהו, אז אתה מראש מתייחס לסיפור, לא כפשט, אלא כמשהו שבא להגיד לך. אז לחזור לענייננו, זה ככה, קודם כל, אחר כך בא הרב קוק, הוא אומר, וזו הנקודה שאיתה אני רוצה לסיים ולהתחבר לדברים שלנו. אבל אומר הרב קוק, אתם יודעים למה, אומר לנו, אתם יודעים למה מי שדגל בתורת ההתפתחות והנוצרים בעקבותיהם, למה היה נורא 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 חשוב להם שלא היה גן עדן? אומר הרב קוק דבר מדהים, הוא אומר, אצל הנוצרים העולם הזה הוא בית כלא, ככה הוא מתבטא. העולם הזה הוא בית כלא. כלומר, למה הוא בית כלא? כי אתם יודעים, התפיסה הנוצרית היא אומרת שאתה לא יכול באמת לקדש את החיים פה בעולם הזה. העולם הזה הוא עולם שאם אתה רוצה להיות רוחני אתה צריך להתנתק, ואם אתה רוצה לחיות את החיים הרגילים אז אתה כבר אתה מוריד את האלוקים אליך ואומר שהוא איתך, וכל יום ראשון אתה אומר לקומר סלח, ואתה ממשיך הלאה. אתה לא באמת יכול לעלות ולהתרומם למעלה לאלוקות, אלא אתה בעצם, האדם הוא כמו שהוא והאלוקות יורדת אליו, החיים הרוחניים הם בעצם מתגמשים ומסתדרים כלפי האדם. הבחינה הזאת העולם הוא בית כלא, הכוונה העולם הוא לא באמת איזה מקום אתגרים מבחינה רוחנית שאתה יכול כל הזמן לעלות ולהתרומם ויש לך בו איזה... ולכן, עכשיו שימו לב, לכן אומר הרב קוק, אם היה גן עדן ואחר כך ירדנו מגן עדן, מה זה עושה? זה מייאש. כלומר, אם היית באיזה חוויה מאוד גדולה ועכשיו אתה מתרחק ממנה, אז מה...
שהחוויה מאוד גדולה. כל מה שיש לך זה החלק השני של המסע, להגיע.
כן, אבל זה בהפוך על הפוך, זה מה שהוא אומר מבחינת היהדות. אומר היהדות בדיוק הפוך, כי כמו שהעולם כולו, פה אני תכף נסגור את הקצוות פה, כמו שראינו בתחילת השיעור, שכל העולם כולו היה במקום גבוה, ירד, ועכשיו אתה כל הזמן הולך חזרה לאיפה שהיית. והקדוש ברוך הוא דוחף אותך לעלות לאיפה שהיית, הוא אומר, גן עדן זה בדיוק אותו הדבר. היית בגן עדן, מקום מאוד מאוד גבוה. ירדנו מגן עדן, אדם הראשון חטא, שוב, אדם אין צדיק שלא יחטא, זה כנראה משהו שיכול לקרות, משהו שהוא חלק מהמציאות, ירד, וברגע שהוא יורד, הוא מיד יודע שהוא יכול להיות חזרה, והקדוש ברוך הוא גם נותן לו את הדרך איך לעלות חזרה. ישר הוא עושה לו על התאנה, וישר הוא שולח אותו למקום אחר, ונותן לו אחר כך תורה ומצוות, ונותן לו דרך איך לתקן חזרה ולהעלות חזרה למקום שהוא היה לפני החטא. יש לו כל הזמן את האתגר הזה להעלות חזרה, דווקא בגלל שהוא בא ממקום גבוה, עכשיו הוא ירד, הוא הולך חזרה למקום הגבוה. אבל אם אתה מאמין בתורת ההתפתחות, אז בעצם... כל מה שנותן לך את הדינמיקה כאילו לתקווה, זה שבהמשך יהיה כביכול יותר טוב. זאת אומרת, אני כל הזמן מתפתח. אני כל הזמן מתקדם. אבל אם אני באתי מירידה, זה משהו שאם זה לא אלוקי, מה צריך להבין פה את ההבדל. אם זה ירידה שבאה מהאלוקות, ועכשיו ירדנו, והקדוש ברוך הוא דוחף חזרה כל הזמן לעלות חזרה אליו, לעלות חזרה לאלוקות, אז עד רבה. זה אתגר, זה וכולי. אבל אם זה ירידה שאין לה את הביטחון הזה, אז היא מאוד מייאשת. כי אתה אומר, אם ירדנו את זה, מי אמר שלא נרד עוד? מי אמר ש... כאילו, זה בעצם עושה איזה מין, שם איזה סימן שאלה על כל הסיפור. אפשר לראות את זה פה ממש בפסקה האחרונה פה, זה נמצא באיגרת קוף למדלת. הוא אומר ככה, הדבר הזה... הוא הפך ממחשבת החוקרים באומות העולם, הלוקחים את התנ״ך על פי ההסברה הנוצרית, שעל ידה נעשה העולם הזה בית כלא. אבל ההבנה התאורה של שמחת החיים ואורם, אשר בתורה, היא דווקא על ידי הערובה הבטוחה של העבר, שהיה האדם מאושר מאוד, כן, האדם היה בגן עדן, ורק מקרה של חק הרחיק את דרכו, מובן הדבר שמכשול מקרי מוכרח הוא להיות מתוקן. והאדם ישוב למעלתו, אבל רעיון ההתפתחות, שימו לב, בלא סיוע מהעבר, יפחיד לעולם שמא יעמוד באמצע דרכו, או שמא ייסוג לאחור, כיוון שאין אנו מוצאים מקום בטוח לומר שהאושר הוא טבע קבוע לאדם, וקו החומר לאדם החודרי, כמו שהוא בגוף ונשמה יחד. על כן, רק הוויית האדם בגן עדן מקיימת לנו את עולם האור, וממילא הרי זה ראוי להיות אמת מעשית והיסטורית, גם כן, אף פי שאינו מעכב לנו. הוא חוזר לנקודה, אומר, אתה רוצה להגיד שלא היה גן עדן, אין בעיה, לא היה גן עדן, כמו שאמרנו קודם, הוא לא מתרגש מזה. אבל בתכלס הוא אומר, באמת, באמת, לנו לומר שהיה גן עדן, זה דבר שהוא אמת לא רק היסטורית, אלא אמת מוסרית. למה זה אמת מוסרית? כי היא אומרת את מה שבעצם הרב קוק אומר בכל הפסקאות שראינו, הירידה והעלייה זה סדר עולמי. אתה מתחיל ממקום מאוד גבוה אלוקי, יורד בכוונה, הקדוש ברוך הוא מוריד כדי שתהיה עבודה, כדי שתהיה בחירה, ואז אתה הולך וחוזר חזרה לאלוקות על ידי העבודה שאתה עושה. ולכן מהבחינה הזאת גן עדן הוא אדרבה, הוא נותן לנו ביטחון שיש לאיפה לחזור, יש לאיפה להתקדם. אבל אם יש לך תורת ההתפתחות שאין לה את האלוקות בבסיסה, הרי תורת ההתפתחות של דרווין, מה היא אומרת? היא אומרת בעצם יש פה איזה כל מיני דברים, תאים, עניינים, מתפתחים וכו'. עכשיו, מה נותן לזה את כל, את כל הדינמיקה, את כל המוטיבציה, את כל הזה? שכאילו פעם היינו זה, אחר כך היינו קוף, אחר כך היינו אדם, בעזרת השם, לאט לאט אנחנו, יש מצב שאנחנו, יש לנו איזה מין תקווה שאנחנו הולכים למקום טוב. למה? כי אנחנו כל הזמן מתקדמים. אבל אם באיזשהו שלב פתאום נגלה שירדנו, אז אם ירדנו, אז מי אמר שלא נמשיך לרדת יותר? זאת אומרת, אם הירידה היא לא אלוקית, אלא סתם אתה אומר, האדם פעם היה לו איזה מקום טוב, ואז הוא ירד. אז אתה אומר, תשמע, אם הוא ירד, אז אולי גם ימשיך לרדת. אם אתה יודע שזו ירידה שהיא נובעת, מדי הקדוש ברוך הוא נתן לאדם, שם אותו מקום מאוד גבוה, אחר כך הוא, היה לו איזה חטא, החטא הוא משהו מקרי, אפשר לתקן את החטא. זה לוקח זמן, זה לוקח אולי הרבה שנים, אולי אלפי שנים, אבל אפשר לתקן את החטא ואפשר לחזור. ולא רק שאפשר לחזור, אלא המהות של האדם היא נשמה שיש בתוכו, והוא אמור לחזור ממנה, והוא אמור לצאת ממנה, והוא יגיע חזרה לאלוקות. אבל אם אין אלוקות בסיפור, ואין מקום גבוה שמשם הכל התחיל, ואין גן עדן שהוא איזה מין מציאות אלוקית מאוד רוחנית שמשם הכל התחיל, אלא הכל כזה מתפתח בתוך איזושהי דינמיקה של הטבע ושל החיים וכו' וכו', ירידה בסיפור הזה היא מאוד מערערת את הביטחון. לכן הוא אומר, החוקרים, גם אנשי תורת ההתפתחות בתיאוריה המדעית הזאת, וגם החוקרים הנוצריים שלקחו את התנך, אימצו את התנך לטובת התפיסה הנוצרית, מאוד פחדו מירידות. מאוד פחדו מלהגיד שיש ירידות, כי ירידות מאוד איימו על ה, כאילו על ה, על הביטחון של האדם, לחשוב שהוא כל הזמן, הוא כל הזמן, הוא עולה כי אף פעם לא ירד, הוא פעם היה איזה תו, אחר כך קוב, אדם, אז הוא כל הזמן, הוא, ברוך השם, הוא בדרך טובה, הוא, יש לו איזה ביטחון שהוא מתקדם. אתה אומר לו שהיה איזה ירידה, זה מוריד לו את כל, את כל המוטיבציה. אומר הרב קוק, בתפיסה של היהדות, זה בדיוק הפוך, כי הירידה היא חלק מהסדר העולמי. אני הבאתי את זה, בגלל שזה פשוט משתלב עם כל ה, עם כל הנושא הזה. כל הנושא הזה, מה שהוא אומר, זה שהירידה והעלייה, הם built in, הם תוכנית העולם. כל הזמן אתה רואה את זה, מה שהוא אומר. התחיל מאלוקות אינסופית וצמצום, ואז טיפוס חזרה, ואז התורה מתחילה לספר לנו, בום, גן עדן, מציאות מאוד שלמה ועליונה, בום, חטא, ירידה מאוד גדולה, ומיד מתחיל תיקון. לפני כן היה אסור לו לאכול בעלי חיים, אחר כך מותר לו, לפני כן זה, אחר כך זה, הירח, האדמה, עץ עושה פרי, עץ עושה פרי, הכל מסתדר לפי המחדש, לפי התהליך של עכשיו, מתחיל להיות מתוקן, ומי שמכיר כתבים, רב צדוק, והיום יש ספרים מודרניים של, זה הרב מירוחם, הרב איתם, כל הספרים שלו, זה חטא, כל החגים, הוא מסביר אותם על פי תיקון חטא האדם הראשון, כל החגים, מצה וסוכה וזה, הכל הוא מסביר שזה, הכל הולך לקראת זה שמתקנים מחטא האדם הראשון. מצוין, זאת אומרת, יש לנו לאיפה לשאוף, כמו שאמרת קודם, יש לאיפה לשאוף, ואז זה שהיית במקום גבוה, זה לא מרתיע אותך, להפך, כמו אדם, אדם היה לו איזו חוויה גדולה, רוחנית, אחר כך פתאום הוא נפל, אבל הוא לא, הוא מבואס אולי שהוא נפל, אבל מצד שני הוא יודע כל הזמן לאיפה לחזור, יש לו כל הזמן כזה מצפן כזה, יש לו כל הזמן, הוא יודע לאיפה הוא צריך ללכת. אז הוא כל הזמן הולך לשם, ואז הוא, יש לו ביטחון. אבל אם זה בלי אלוקות בסיפור, אלא תפיסה של כפירה, תפיסה של, של, של הטבע, תפיסה נוצרית, שהוציאה את, 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 את הקדוש ברוך הוא מתוך החיים של האדם, במקרה הזה, אז ירידה היא מפחידה. ירידה היא מרתיעה, ולכן נמנעו להכניס ירידות לתוך, לתוך הסיפור, אלא רק עליות. על כל פנים, לנושא שלנו זה רק מחזק את המהלך ש, שקורה פה, של, כמו שהגדרנו אותו, של ירידה ועלייה כסדר ותוכנית אלוקית עולמית. טוב, שלום.